שלום עליכם, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות נשיאת אמר בת אלישע וטוב, הברכה בצער ברכה במעשה ידיה, ורבי ישראל דניאל בן שיינדין, הברכה בצער ברכה במעשה ידיו. ואנחנו נלמד על פרשת קורח על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. כל אנשי שמיים מתאמית וכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. עונשו של קורח עונש מוזר ליבלה באדמה, וצריך להבין מהי המידה כנגד מידה כאן, כך שעליו לכתוב דווקא את העונש הזה. הרמב״ם פרק ח' מהלכות יסודי התורה מבאר את שני עיקרים, העיקר של נבואה בכלל והעיקר הנוסף שנבואת משה רבנו שונה ואינה כנבואת שאר הנביאים. הוא מעריך לבאר שם את כל הפרטים שבהם שונה נבואת משה מנבואת יתר הנביאים. וכך לשון הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשם לא להביא ראי על נבואה. הלכה ב', כותב הרמב״ם, נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו איננו מאמינים בו בני האות לבדו, כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו בכל מה שיאמר, ובני המצווה שציווה משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעו, כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שניים עדים, ואף על פי שאין אנו יודעים אם העידו אמת או שקר, כך מצווה לשמוע מזה הנביא, אף על פי שאין אנו יודעים אם האות אמת או בכישוף ולט. כך הוא דין תורה. כאשר בא אדם ואומר דבר בשם השם, אם הוא נותן אות או מופת וזה מתברר כנאמן, נחשב הנביא הזה כנביא אמת, ועליו נאמרה מצווה אליו תשמע. ולמה הרמב"ם מלמדנו כאן שגם האמונה שמאמינים בכל נביא ויכולים לשמוע אליו, אין זה בגלל שמחמת האותות שהוא נתן מילה בוודאי שהוא מדבר בשם השם, אלא רק משום שמדין תורה עליו להאמין לאותות שנותן לנו אדם המהלך בדרכי נבואה ויכול להיות נביא, ועליו נאמרה המצווה של אליו תשמעון, והיינו בו מתקיימת הבטחת נביא יקים להם מקרב אחריהם כמוך ונתתי דבריי בפיו. נמצא שאנו שומעים לנביאים משום שכך ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. אכן העובדה שאנו שומעים למשה רבנו בתורה עצמה ומכוח מעמד הר סיני, אז הדברים נתבררו כאמת שהיא מוחלטת ואין שום אפשרות לפקפק בה. האמת שהיא ודאית לגמרי, כפי שכותב שם הרמב״ם, ובמה האמינו בו מעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואזנינו שמעו ולא אחר. לכן כתוב בהמשך דברי הרמב״ם שאם בא נביא ונתן אות ומופת ומכחיש שנבואתו של משה, חייבים לא רק שלא לשמוע לו אלא גם להורגו כנביא שקר, בני שהוא בא להכחיש נבואתו של משה שראינו בעינינו ושמענו באוזנינו. למדנו כי את הנביאים כולם אנו מקבלים מכוח האותות והמופתים, כי כך הוא דין תורה. אולם אצל משה רבנו לא זאת הסיבה שאנחנו מאמינים בו. לכן אם כן, מדוע עשה משה רבנו מופתים? הנביאים עושים מופתים משום שהם מבססים את נבואתם, זה הדין. אבל השם הצליח משה רבנו לעשות מופתים, על כך כותב הרמב״ם, אלא כל אותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם. לא להביא ראיה לנבואה, היה צריך להשקיע את המצרים. קרא להם את הים, קרא את הים, מצילם בתוכו. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלה אותם הארץ. וכן שאר כל האותות, כל הדברים האלו נעשו כדי למלא צורך, לאחר שהמצב חייב אותם וצריך היה לעשות כך. לכן עשה זאת משה רבינו. לכן לשון הרמב״ם, כפרו בו עדת קורח, בלה אותם הארץ, קשה מאוד, שזה כתוב בפירוש לא כך בפסוקים, כפי שנאמר בזאת תדון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלו כי לא מליבי. אז זה אמור להוכיח על נבואת משה, זה לא רק לצורך. ויתרה מכך, נאמר בפסוק אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם כן, כיצד ניתן להבין את דברי הרמב״ם שמשה רבנו עשה זאת לא כדי להביא ראיה לנבואה לבני הצורך? איזה צורך היה כאן? על הצורך היחידי זה הצורך שכתוב בפסוק, הוא הצורך להוכיח שהשם שלחו לעשות את המעשים האלה ולא בליבו עשם. וברמב״ם כתוב לכאורה להדיע לא כך, כפי שכותב הרמב״ם במפורש שמשה רבנו לא עשה את המופתים להביא ראיה לנבואה, והדבר תמוע. נבאר עכשיו יסוד שהוא אחד מהעיקרים הגדולים שעלינו לדעת ולזכור. הדברים כתובים ברמב״ם באיגרת תימן, ואותם הדברים עצמם כתובים גם ברד"ק בפירוש יחזקאל י"ח ו'. הרמב״ם והרד"ק כותבים שאם אנו מוצאים בני אדם שהם כופרים, אינם מאמינים במעמד הר סיני, אינם מקבלים דברי תורה ואור תורה, בידוע שלא עמדו רגליהם על הר סיני, הם לא היו שם במעמד הר סיני כפי שכתוב שם בדבריהם. הם שייכים לאספסוף, הם שייכים לערב רב, לאלו שלא נתנה להם תורה, לא נתנה תורה. ראשון הרמב"ן, כי לישראל ייתן התורה. כך כותב הרמב"ן פרשת יתרו, ויחד שם ישראל נגד ההר, וייתכן שהבטילו מתוכם כל האספסוף יושב בקרבן, מחנו בני ישראל לבדם בפני ההר, וערב רב אחריהם, כי לישראל ייתן התורה. בורא עולם נתן את התורה לישראל, ואלו הערב רב שבאו והצטרפו על כלי ישראל ביציאת מצרים, כפי שנאמר, וגם ערב רב עלה איתם. וחזל אומרים שמספרם היה עצום, והם היו כמספר בני ישראל 60 ריבו. כל אותם ערב עמדו מסביב, הם לא היו חלק מעמד הר סיני. הם אכן היו שם, אבל לא אליהם פנו. לא עליהם נתנה תורה. הם היו רק מצורפים כמו שהם הצטרפו ליציאת מצרים. וכפי שכמובן יציאת מצרים לכתחילה לא הייתה עליהם או בגללם, אלא הם צירפו את עצמם ליציאת מצרים. כך הם צירפו את עצמם למתן תורה, אבל הם לא היו חלק ממתן תורה. ואף כל מה שנאמר למשה רבינו בהכנות לקבלת התורה נאמר לישראל, הערב רב היו שם מסביב, אבל הם לא היו המחנה שקיבל תורה, כי לישראל ייתן התורה. מעתה בידוע שאם אנו מוצאים כאלו שאינם מקבלים עליהם עול תורה, הם לא היו שם, הם לא שייכים לשם. כאמור, אולי הם היו שם, אבל הם לא היו חלק מאותו מעמד. והנה יש כאן קושי גדול להבין זאת. הלא ערב רב לא התייחסו אל האבות אברהם יצחק ויעקב. אם כן, כיצד ייתכן לומר שאבא שאינו מקבל עול תורה ואינו מאמין יהיה מערב רב, ואילו בניו אשר הם יראי שמיים ומאמינים ומקבלים עול תורה בכל ליבם יהיו מקבלי התורה, או באופן של שני אחים תאומים זה כך וזה כך? קשה מאוד להבין איך זה הם מקבלי התורה וזה מערב רב. התשובה לדבר היא כמובן שאין הכוונה שבפועל כל מי שאינו מקבל עול תורה באמת הוא דווקא מצאצא ערב רב, אבל זה כאמור נסתר מעצמו, כאשר לא ניתן לומר זאת על אב ובן ועל שני אחים. לכן העניין בזה על פי דברי רבותינו, כי מאחר שישנה כזו מציאות בכלל ישראל שאותם אלו שנתערבו בישראל נעשו חלק מעם ישראל, מעתה קיימת אפשרות שגם כלל ישראל יחשב מהם. כי אדם ישראל אינו יכול לבחור לצאת מכלל ישראל. אין אפשרות לבחור בזה, אבל כל מה שנמצא בתוך המסגרת של ישראל, לשם כך אדם יכול לשם אדם יכול אדם להמיר. ואולי מקרא שכתוב אכן יכול היה אדם ישראל חלילה אף להמיר דעת וזה היה תופס, אלא שהתורה אמרה שאי אפשר, ישראל אף פי שחטא ישראל, ולומדים זאת מפסוק בסנהדרין עמדה על עמוד א'. לכן ישראל אינו יכול להמיר דת באמת, הוא יכול להמיר דת בפועל, אבל לא יכול להוציא את עצמו מכלל ישראל. לכן אם יש אפשרות להוציא את עצמו ולהישאר ישראל, אבל לא להיות אותו ישראל במעלתו עליונה, להיות ישראל במעלה פחותה, להיות ישראל כערב רב, את זה הוא יכול, זה יכול לבחור, גם זאת המרה מסוימת, אבל המרה הזאת היא אפשרית. עליה לא אמרה תורה שזה לא תופס. וכך יכול אדם לבחור להמיר את שם ישראל הנקי והאמיתי. ישראל במעלת בני אברהם יצחק ויעקב. ישראל במעלת מקבלי התורה. את השם הזה היה יכול להמיר, ולהיות ישראל שאינו במעלת מקבלי התורה. ישראל שלא היה חלק ממעמד הר סיני. זה הדבר שלומדים אותנו רבותינו הרמב"ם והרד"ק, דבר חידוש של מלא היו מגלים לנו, אותו לא יכולנו לאמרו מעצמנו. כל מי שפורק מעליו עול מצוות הרי שבדינו נקרא מומר. יש מומר לדבר אחד ויש מומר למצוות מסוימות, שידענו נהיה מומר לכל התורה כולה. אכן המומרים שאנו עוסקים בהם כאן הם אלו שלכתחילה הם מומרים לכל התורה כולה ואינם מקבלים עליהם בכלל עול תורה. אותם מומרים הם באמת מומרים, הם הפקיעו עצמם מלהיות חלק ממעמד הר סיני, והמרה הזאת תופסת. וכך הם מאבדים במידה מסוימת את מעלת ישראל, ומשראל במעלתם הם נעשים לאספסוף. כיוון שמלמדים אותנו זאת, שזאת האפשרות האחת והיחידה, רק באופן כזה ייתכן שאדם יוכל לסלק את עצמו מה שהתחייבנו במעמד הר סיני. מעטה עלינו להבין שאצל מי שהיה שם בפועל היה חלק במעמד הר סיני, כאשר הוא כופר כל מה שנתגלה במעמד הר סיני, כאן זה כבר לא שייך, כי הוא הרי היה חלק ממעמד הר סיני. חז"ל אומרים כי קורח שהיה מבני קהת מטועני אהרון היה, פירוש דבר שהוא נשא את הלוחות שהם הגילוי של מעמד הר סיני. אליו איננו יכולים לומר שהוא לא היה במעמד הר סיני, זה לא ייתכן. לכן אם כן, כיצד ייתכן שהוא יכפור? אם עד היום הזה אין אפשרות לכפור למי שממיר את היותו חלק ממעמד הר סיני ועושה עצמו ערב רב אספסוף. במתן תורה עצמו בורא עולם הציע את התורה לכלל ישראל. הם יכולים היו לקבל ויכולים היו שלא לקבל. הם היו צריכים לקבל תורה. לכן בורא עולם גילה שהבריאה תלויה בזה. מה שכתוב בשבת אמר חזקיה, מה ידכתי בשמיים משמעת הדין, ארץ ירה ושקעת. אם ירה למה שקעת, ואם שקעת למה ירה. אלא בתחילה ירה ובסוף שקעת. למה ירה כדריש ריש לקיש? דאמר ריש לקיש, מה ידכתיב הירה ויבור היום השישי? היתרה למה לי? מלמד שאתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים תורה אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתור בבור. וברש שם בתחילה קודם שאמרו נעשה ישראל נעשה ונשמע. יראה שמה לא יקבלו ויחזור עולם לתור בבור כדריש לקיש. הארץ ידע שעצם קיומה תלוי בזה שישראל מקבלים את התורה. וירא בבוקר יום השישי, זהו יום השישי הידוע, נכתב בה הידיעה. אותו יום שישי בסיוון שהוא היום השישי, ואז ויחו לו השמיים וארץ וכל צבאם. לומדים מכאן שלמלא אותו יום שישי, הבריאה לא הייתה נגמרת. אני מחזיר את העולם לתור בבור. הדבר הזה ניתן אם ישראל מקבלים את התורה. והארץ יראה השם לא יקבלו ושקטה לאחר שקבלו את התורה. אז נחה דעתה, לאחר שכעת המשך קיומה בטוח. קרה דבר כזה פעם נוספת. זמן שישראל גלו לבבל, כאשר בית המקדש נחרב והנבואה פסקה. לקחו מאיתנו את ארץ ישראל, לקחו מאיתנו את הכל. וכתוב בגמרא בפרק חלק, שזקני ישראל באו ליחזקאל הנביא ואמרו לו, הופרה הברית. הברית אינה קיימת יותר. עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש להם זה על זה? נגמר היחס בינינו, בורא עולם השאיר בידינו שום דבר, לא השאיר בידינו שום דבר מהברית, ומעלה היא הופרה. וכך היא לשון הנביא יחזקאל, ועולה הרוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. התשובה לדבריהם היא כפי שאומר הנביא בשם השם חי, אנינו מהשם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה וחימה שפוחה הם לא חלכם. באופן שנתקלה דבר זה בעולם היה בגזירת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף נשים ביום אחד. 70 יום היו בין האגרות הראשונות לשניות, מי"ג ניסן עד כ"ג סיוון. ובכל הימים האלה היו כלל ישראל תחת גזירת להשמיד, להרוג ולאבד. היינו מצב שבו אין ישראל מקבלים את התורה. אז כמובן אם הייתה מתקיימת גזירת המן, פשוט שהעולם היה חוזר לתוהו ובוהו. כי אין שום סיבה שהעולם יתקיים. וכך כשהתורה ניתנה, היא ניתנה באופן שהם מקבלים מוטב. ואם לא בעולם חוזר לתוהו ובוהו. וישראל אכן קיבלו. אולם אם נמצא במעמד הר סיני עצמו, אחד שאינו מקבל תורה ומוציא עצמו מהאמונה במשה רבנו, אשר אף עלי הבטיח בורא העולם שמעמד הר סיני תתברא אמונה שלמה במשה רבנו, וכתוב, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע עמם דברי איתך ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. וגם בך יאמינו לעולם זו הבטחה למשה רבנו. מעתה אם יש אחד שנמצא שם, הוא חלק ממעמד הר סיני, הוא מוציא עצמו מזה, עליו חלה אותה אמירה של אם לאו, וכך האדם הזה יוצא חוץ לגדרי הבריאה, הוא חוזר לתוהו ובוהו. מעתה מבוארים הדברים. הנה שני ימים הראשונים של הבריאה היו תוהו ובוהו, כפי שכותב הרמב"ן בתחילת בראשית, ששני ימים הראשונים שהם כעולם כולו היה מים, עולם חסר צורה, הם כנגד שני אלפים תוהו, דהיתא בגמרא, עבודה זרה, תנת באליהו, 6,000 שנה היה העולם, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. היום השלישי, היום שבו נתן בורא העולם מקום לצורת אדם. כפי שמדבר בלשון הברייתא שהיה בגמרא במסכת ראש השנה, המונת השיר שהיו הלווים אומרים בבית המקדש. בכל יום את שירו של אותו יום, שם באותה ברייתא כתוב שהשיר של כל יום מגלה בצד מסוים את מה שנעשה במעשה בראשית באותו יום. כך נאמר, תניא רבי יהודה אומר, ראשון המה היו אומרים לשם ארץ מולואה, השם שקנה והקנה ושליט בעולמו. זה מה שנעשה ביום ראשון. שני מה היו אומרים, גדול השם הוא לא מאוד, השם שחילק מעשיו ומלך עליהם. בשלישי מה היו אומרים, אלוקים ניצב בדת כל, השם שגילה ארץ בחוכמתו והכין טבע לעדתו. כפי שכותב שם רשי שגילה ארץ, מקום מצב עדתו, שנאמר, ותראה היבשה בשלישי נאמר. ביום השלישי בו אמר בורא העולם יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה, הוא הכין מקום שעדתו יוכלו לעמוד ולהתקיים עליו. אדם שהוציא את עצמו מקבלת התורה, צריכים להחזיר אותו לתוהו ובוהו, הדבר שמגיע לו הוא שיאבד את המקום. והיינו שאין הקרקע מתחת רגליו. בעץ באמת, עצם הלשון שבה משתמשים חזר בברייתא, בא להוציא את כורח ועדתו, מהכין טבע לעדתו. המילה לעדתו בא להפקיע עדה שאיננה עדתו אלא עדה שכנגד עדתו. זוהי עדת כורח. והכרח עונש שמגיע להם הוא להיבלה באדמה. הדבר חייב להיות כך ואין אפשרות אחרת. נשוב לדברי הרמב״ם. נתבר לנו דברי הרמב״ם שאת מה שקרה לדת קורח, אשר היה דבר שיצא בהפלגה מחוץ לגדרי הטבע ולא קרה עוד מקרה כזה, עשה משה רבנו בני הצורך ולא להביא ראיה לנבואה. אכן באיזה צורך מדובר פה? חייב להיות שהצורך היה שהנבואה צריכה להתברר, אבל משה רבנו לא עשה זאת כדי להביא ראיה לנבואה, למשום צורך הנובע מתוך מעמד הר סיני. כפי שהובטח למשה רבנו, מעמד הר סיני חייב להיות דבר שמראה בעליל ומוכיח בהוכחה ובראיה שאין בוראה ממנה ללא כל אפשרות לנטות ממנה את האמונה בתורה מן השמיים ואת נבואתו של משה רבנו בלי שום אפשרות של פקפוק ולמעלה מכל ספק. כעת בא מישהו שכאמור הוא עצמו חלק ממעמד הר סיני, לוי מתואני ארון השייך בעצם למעמד הר סיני וכופר בנבואת משה רבנו, וכתוב בחזר בירושלמי בפרק חלק, באותו שאמר כורח אין תורה מן השמיים ולא משה נביא ולא ארון כהן גדול, הוא כפר בכל. ובעצם זה כתוב בפסוק, כשמשה רבנו צריך לומר לו בזאת תדעו כי השם שלחני כי לא מליבי, כנגד מה שאמר כורח אין תורה מן השמיים ולא משה הנביא ולא ארון כהן גדול, ייתכן לומר שכנגד שלושת הדברים האלה אמר משה רבנו בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. בוקר ויודע השם את אשר לו כנגד אין תורה מן השמיים, אז יודע מה שלו השם, מה שלו מה לא שלו, יודיע שהתורה היא שלו, ואת הקדוש וקריב אליו זה אהרון, כפי שנאמר בתהילים והכינו למשה במחנה לאהרון קדוש השם, והוא כנגד מה שאמר כורח ולא אהרון כהן גדול, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו כנגד ולא משה נביא, כפי שאנחנו אומרים בנוסח הברכה אשר בחר בנביאים טובים מסיימים הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ונביא האמת והצדק. אלה הם שלושת הדברים, ויודע השם את אשר לו תורה מן השמיים, ואת הקדוש וקריב אליו אהרון כהן גדול, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו זה משה נביא. מי שבמעמד הר סיני וכופר בכל, זהו דבר עומד להדיה כנגד הבטחה מפורשת שהבטיח בורא עולם, שבמעמד הר סיני מוכיח בהוכחה שאין בדופי ואין במשום ספק, וגם בחיי אמינו לעולם. לשון הרבם שם שם, בהמשך, משה רבנו לא אמינו בו ישראל מפני אותות שעשה, שמאמינו על פי אותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. על הכל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשה. ובהם האמינו בו במעמד הר סיני שאיננו רוב ולא זר וזנינו שמו ולא אחר, והאיש והקלות והלפידים, והוא ניגש על האפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה נלך אמור להם כך וכך. ומעניין שמעמד הר סיני לבדו הוא הראיה לנבואתו שיאמת שם בדופי, שנאמר הנה אנוכי בא אליך בא והנן, עבור ישמע הרם מדברי עמך וגם בחיי אמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא אמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחרי הרחור המחשבה. הנאמנות לעולם נתגלתה רק במעמד הר סיני. מעתה הצור שיהיה כאן הוא להראות שמי שנמצא במעמד הר סיני וכופר, מחזרים אותו לתור בבור. זה בלתי אפשרי. אותם עומדים במעמד הר סיני והם חלק במעמד הר סיני עצמו. אם הם מקבלים את התורה מוטה ואם לאו, הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו. אכן אם כולם חלילה אינם מקבלים, הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם כולו. אם יחיד אינו מקבל, אז רק הוא עצמו, זה העונש שמגיע לו. הדבר הזה חייב להתגלות לא כדי להביא ראייה לנבואת משה, לא מכוח המופת הזה הייתה הוכחה לנבואת משה, הוכחה לנבואת משה הייתה ממעמד הר סיני. אולם עצם מעמד הר סיני מחייב, כפי שאמר בורא עולם עצמו, הם מקבלים מוטב ועם לאו, יש לכן כזו אפשרות של עם לאו, אבל אז מגיע מה שמגיע. היה אחד שהתקיים בו ועם לאו, אז הוא חזר לתוהו ובוהו. זהו הצורך. הצורך היה שההבטחה הזו, הזו חייבת להתקיים. זאת הבטחה שלה אנחנו עומדים. עצם פירוש המילים מעמד הר סיני, מהו עניינו? המילה מעמד בנויה לשון הכתוב ועדת למנך הבאים ונך היום אשר עמד לפני השם הלוקח בחורב. פירוש המילים מעמד הר סיני הוא שעל זה אנחנו עומדים. זה מה שמקיים אותנו, מעמדינו על רגלינו. אם חלילה אין לנו את זה, אין לנו על מה לעמוד. כל מי שבוחר חלילה ומנסה להפקיע עצמו ממעמד הר סיני, הדבר כמור אחרי ניתן זה אפשרי, אבל אז הוא שם עצמו אספסוף, ערב רב. לכן כשהדבר הזה מתפשט, זה מתפשט בכלל ישראל, זה כבר לא ייתכן שכלל ישראל כולו יהיה אספסוף. זה בלתי אפשרי, על זה כתוב בתחילת פרשת ניצבים, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבוא פונה היום עם השם אלוקנו, ללכת לעבוד אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. ויהיה בשמות עברי עלה הזאת, מתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אליך. הוא מוציא עצמו מהכלל, ואני רוצה להצטרף, ואז הרחמנה לאצלנו, כי אז ישן אף השם וקנתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. אנחנו קיבלנו עלינו עול תורה, ואיננו יכולים להיפטר מזה. אין אפשרות, ועכשיו גם מצטרפים כבר אינם יכולים להיפטר מזה. גם הם כבר נתקבלו. אותה ברית של ערבות מואב נחרטה עם מי שנכנס לארץ ישראל. כדאי לזכור זאת. אלו דברים שצריכים להזכירם מדי פעם. בפרט, איננו יכולים לטמון את הראש בחול. אנחנו נמצאים במצב שבדרך הטבע הוא יום ונורא. על מי ועל מה אנחנו סומכים? על כולנו יודעים שאין על מי לסמוך. המצב הולך ונעשה גרוע יותר מיום ליום. איזה טעם ואיזה תונה יש בלטמון את הראש בחור ולהגיד שלום ילה כי בשירותי בלבך ותולו. אין לנו היום נביאים, אין לנו את יונה נביא שיסתובב ביר ויצעק עוד 40 יום ונדבי נהפכת. ואותו נהפכת היא באחד משני אופנים, או נהפכת כסדום, או נהפכת באופן שנהפך ליבם, והם חזרו בתשובה. באחד משני אופנים האלה מתקיימת הנבואה. אכן היום אין נבואה. באמת, יש לנו על מה לסמוך ועל מי לסמוך. אין לנו להישען אלו על אבינו שבשמיים. וזה מה שמתבקש מאיתנו עכשיו. השם יעזור שמישהו יתעורר ושמשהו יזוז. אמן ואמן. שלום שלום אהובה.